ישראל במלחמה, לוח שידורי מיוחד ב-103 FM. עכשיו סיוון כהן.
שלום לכם. ביום הקשה הזה, היום בו ארבעה חטופים חללים הועברו לפני זמן קצר לידי צהל, החל הטקס הצבאי בנוכחות הרב הצבאי ובהשתתפות חיילים מיחידה מובחרת. היום הזה בו אין ישראלי שהלב שלו לא מתכווץ באמת חזרה לשבעה באוקטובר, להפקרה, לתמונה הזאת שתחקק לנו בלב לנצח של שירי, מכסה ומגוננת על שני הילדים הקטנים, על כפיר ואריאל, למבט המבועת שלה, אל מול הטקס האכזרי, הציני של המפלצות החמאס, של הבלתי מעורבים, שמביאים תינוקות, ילדים, נשים וטף, מה שנקרא, לצפות בטקס החולני הזה. אבל נקמה זה לא תוכנית עבודה. אנחנו נצוד אותם, אנחנו נטפל בזה, אני יודעת, ההיסטוריה לימדה, אנחנו צדנו את הנאצים, ואנחנו הצדנו את מי שהיה אחראי למינכן. מדינת ישראל יודעת לעשות את זה. נקמה זו לא תוכנית עבודה. צריך לעשות את זה בצורה מושכלת וחזקה וחכמה, ורק אחרי שנחזיר את כולם הביתה, את החיים ואת המתים. אנחנו מתחילים את השידור הזה עם מגיל אליאס, בן למשפחת מנגיסטו. שלום.
שלום, סיוון.
הפעימה הזאת, פעימת החללים, קשה מאוד. זו הפעם הראשונה שאנחנו גם כאומה מתמודדים באמת עם ארונות, עם פעימה שכולה חזרה בארונות, ועל פי חמאס עוד אין זיהוי ודאי. שירי ביבס והילדים ועודד ליפשיץ. ואתם מחכים כבר לא מעט שנים לשבת הקרובה, אז אברה צפוי להשתחרר בפעימת החיים האחרונה של שלב א' של העסקה.
כן, זה קודם כל משתתף בצערם של משפחת ביבס ועודד ליפשיץ, שהם באמת הפכו להיות משפחה, אם זה יוכבת, אם זאת אופרי וג'ימי, באמת, כולם הפכו להיות משפחה אחת. זה אחד הרגעים הכי כואבים לראות שתי תינוקות ככה באמת מובאים לקבורה. זה דברים שהם בלתי ניתנים לעיכול, להבנה. זה בלתי נתפס כל הדבר הזה.
אתה יודע, גיל, לא, זה בלתי נתפס, אתה צודק. הפעם האחרונה שאנחנו נפגשנו הייתה בטקס שעשינו, שאתם עשיתם יותר נכון, אני הוזמנתי להנחות אותו, ותודה על זה, לאברה. שם דיברה אמא שלו ואבא שלו, והם קראו את ליבי. היה משפט שהאמא אמרה, שהיא יושבת כל יום, היא דוברת אמהרית, היא לא מדברת כל כך טוב עברית, אבל היא מסתכלת על התמונות בדקה לשמונה במהדורת החדשות, ומתפללת כבר כל כך הרבה שנים שידברו אולי אולי על הבן שלה. איך היא מרגישה? זה הרגע הזה שאתה יודע, כבר אולי במשפחה לא חשבו שיגיע. איך?
תראי, לצד כל הסיפורים הקשים והכואבים, הסיפור של אברה זה נס גלוי לכל האנשים שמחפשים ניסים, או לכל האנשים שמחפשים איזה משהו שהוא קיצוני. זה בדיוק הרגע הזה, להסתכל על הסיפור של אברה מנגיסטו, כנגד כל הסיכויים, הוא הולך לחזור. הוא הולך לחזור כנגד כל הסיכויים, ואנחנו כעם, כמדינה, לא עשינו מספיק להחזיר אותו, אבל מה שאני אומר, זה באמת, יש בורא לעולם. הוא באמת הקשיב לתפילות של אמא גרנש ואבא ילין, שהם לא ידעו לעשות את כל המניפולציות ואת כל מה שעשו להם. הם ידעו מה שנקרא להתפלל ולפקוד לבורא עולם שיעשה איתם חסד ויחזיר להם אותו. וכרגע זה מה שהולך להיות.
ספר לי על הרגע בו גרמש וילין מקבלים את הטלפון מקצין או הקצינה שמלווים אותם, שאומרים להם שזהו, אברה צפוי לחזור הביתה ביום שבת.
אני לא הייתי שם, אבל אני יכול להגיד לך שכן, ששומעים דבר כזה, מתמלאים באופטימיות, מתמלאים בתקווה, מחכים, עדיין מחכים לרגע הזה שהוא יבוא ושנוכל לראות אותו, לגעת אותו, ומחכים עדיין לרגע הזה. כל עוד הוא לא כאן על אדמת ארץ ישראל, שזכינו להגיע אחרי גלות של 2700 שנים, כל עוד לא נראה אותו כאן, אנחנו עדיין נשאיר איזה ספק קטן. עם כל זה שזה נראה באמת הוא הולך להגיע והוא יגיע, אני אישית במשך כל העשר שנים שפעלתי ועשיתי בתוך תוכי הייתה אמונה גדולה שהוא בחיים ושהוא יחזור.
אז הנה, גרמש וילין בשבת הקרובה בעזרת השם התאחדו עם אברה, עשר שנים שהבן שלהם היה בשבי חמאס. סגיל, תודה רבה לך גם על השיחה וגם על כל הפעילות החשובה שאתה עושה כבר עשור עם המשפחה הזאת.
תודה, אני מחכה לרגע הזה שהוא באמת יבוא ונעשה בכותל תפילת הודיה לבורא עולם. יש בורא לעולם, אחרי הסיפור של אברה מנגיסטו, יש בורא לעולם. ואת יודעת טוב מאוד מה היה בדיוק בסיפור שלו. יש בורא לעולם, ואני מחכה לרגע הזה באמת שהוא יגיע ונעשה את התפילת הודיה לבורא עולם.
תודה, תודה רבה גיל.
תודה.
מי שלא השתחרר ביום שבת הוא אלקנה בוחבוט, שחטוף 503 ימים בעזה. רוחמה, אמא של אלקנה, שלום.
שלום לך, סלבן.
את יודעת, אלקנה ואתם המשפחה פחות, עד בעצם העסקה הזאת, פחות התראיינתם, פחות נחשפתם, ומשהו השתנה, כשגם הגיע עוד חיים מאלקנה, ובכלל, בימים האלה שאנחנו עוברים, וה... המידע שאתם קיבלתם, את תשתפי במה שתרצי, על מה שעובר על אלקנה שם.
תראי, מה שהשתנה אצלנו בעצם זה התחיל מהרשימה שהתפרסמה, ולקחנו את זה מאוד מאוד קשה במשפחה. אנחנו עובדים סביב השעון 24/7, ו... פנינו לכל הגורמים והסברנו שאלקנה פצוע ושאלקנה אסמטי ואלקנה לפי החוק הבינלאומי אבא לילד נשוי לרבקה, אז הוא התאים לכל הנושא הזה של ההומניטרי. וברגע שהתפרסמה הרשימה ולא ראינו אותו ברשימה, זה לא בנו הרבה מאוד כעסים, כסכול. ועוד דבר, שכששמעתי את התצפתיימיות שיחזרו ואמרו שהם היו שומעות רדיו מדי פעם וזה היה מחזק אותם, ובכלל השבים שחזרו סיפרו שמדי פעם היו רואים טלוויזיה, ואז אמרתי לעצמי, זהו, סטופ, אני צריכה גם לצאת קצת, שאם במקרה ואלקנה רואה, שיראה אותנו וישמע אותנו, ואת אשתו ואת האחים שלו. אלו הם הסיבות.
אני כבר רוצה לשמוע אותך, באמת משתפת אותנו בימים האלה, אני רק אומר שקוראים עכשיו בטקס את תהילים, פרק פי גימל, הטקס הצבאי בנוכחות הרב הצבאי.
זה קשה, אני לא, אני כרגע לא מול טלוויזיה, אבל תקשיבו, זה יום אבל לאומי. אני כל הזמן הייתה לי תקווה, אמרתי, לא יכול להיות, הם יפתיעו אותנו, הם יביאו את שירי והילדים בחיים, לא יכול להיות דבר כזה. כואב על כל אחד, על כל אחד. אבל זה הסמל, זה מההתחלה היה הסמל, שירי והילדים. אז אנחנו עוברים עכשיו ימים עוד יותר קשים מהקשים שהיו לנו עד היום.
תשתפי אותנו.
אני במערבולת, מערבולת רגשות. אני כבר לא יודעת מה להגיד לכם. קשה מאוד, מאוד מאוד. ואני מתחננת, מבקשת, תצילו את החיים לפחות. תצילו את החיים, לא משנה כבר איך הם יגיעו, אנחנו כבר נטפל בהם, רק תצילו אותם. כל מקבלי החלטות, כל השרים, כולם, אני מתחננת, תוציאו לנו את הילדים. לא יכול להמשיך ככה, אנחנו כבר איבדנו את זה, איבדנו את זה.
לאלקנה יש ילד קטן שמחכה נכון. לו בבית. איך מתקשרים? שנה וארבעה חודשים, סיטואציה כזאת לילד קטן?
אז בהתחלה הוא היה עדיין באמת צעיר, וכמובן שהוא בטיפולים פסיכולוגיים מההתחלה. ואמרנו, בהתחלה, כן, סיפרנו ואמרנו שאבא קצת הלך לאיבוד, ואנחנו מנסים לעזור לו לחזור, לא תיארנו לעצמנו שזה ייקח כל כך הרבה זמן. היום ראם כבר יודע שאבא חטוף בעזה. הוא יודע הכל. הוא יודע שכרגע גם מתחילים להשתחרר. ואז הוא שואל, למה אבא לא ראשון? אבא שלי חזק, אבא שלי גיבור. על ידי הפסיכולוגית, על ידי משחקים, מסבירים לו. המזל שלנו שהוא ילד נבון, ילד חכם, ובאמת הוא לא מקשה עלינו, הוא לא מקשה עלינו, אבל הילד עצוב ומחכה לשמוע מאבא. Wow. עכשיו, אחד החטופים ששב נתן לנו קצת...
אז זהו, רוחמה, מה סיפרו לכם באמת על המצב של אלקנה?
נתן לנו את האות חיים האמיתית סוף סוף שהגיעה, ושיתפנו גם את רן בזה, ואז אני פשוט לא רוצה לנקוט בשמות, ואז הוא אמר, רן אמר, אתם יודעים שהוא חבר טוב של אבא שלי? והוא אמר לי שאבא יחזור עוד שתי דקות. זה הילד, המושגים של הילד.
ילד בן
4.5, מתוק, כן. הוא מחכה בסבלנות, אמרנו לו שיש תור. זה הולך לפי תור, כי יש אנשים קצת חולים, ויש אנשים מבוגרים, אז זה הולך לפי התור. והתור של אבא יגיע, ובעזרת השם יגיע, וכמה שיותר מהר.
אמן, 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 רוחמה, באמת, מחבקת אתכם, מצטרפת לתפילות ולדרישות, אין כזה תודה. דבר, להחזיר את כולם.
אמן, תודה, אמן, רבה. וכמה שיותר מהר.
רוחמה, הרבה כוח. לך תודה. ולכל המשפחה. תודה.
תודה חמודה, תודה סיוון, תודה.
פרסומת אחת ואלי אלבה כבר איתנו עליו. בצידי הדרכים, תושבי עוטף עזה, תושבי הקיבוצים, ישראלים מכל מיני מקומות, עטופים בדגלי ישראל, מכבדים את הרגע הזה, את ארבעת החטופים החללים. שהועברו לצהל ובשעה זו כמובן כאמור הטקס הצבאי עם הרב הצבאי הראשי ולוחמי יחידה מובחרת אלי אלבק שלום.
שלום לכם.
איך אתה עובר את היום הזה?
איך עובר את זה? זה יום שמשפחה שלי חוזרת בארונות. אין איך לתאר את זה אחרת. אין את זה איך לתאר אחרת. והילדים הקטנים שהאמת באה לנו בתוך הפנים, עם האמא, קשה, קשה לנו.
מה שלום לירי?
לירי, עוד אין זה הזמן שנוכל לדבר על לירי, כמו לדבר על הדבר הזה שמגיע אלינו היום בארונות. זה משהו שכואב לכולם, גם ללירי. וזה רק אומר למקבלי ההחלטות שהם צריכים הכי מהר להוציא את כולם מהגיהנום הזה, וכמה שיותר מהר. וזה אני אמשיך להדד את המשפט של לירי, המשפט הראשון של לירי אמרה לי, אבא צריך להוציא את כולם משם ומהר. זה משפט שחרוט לי ולעולם יחרט לי, המשפט הזה שאמרה לי, שאני מחבק אותה. אני מחבק אותה בחיבוק הראשון.
זה הדבר הראשון שהיא אומרת לך, היא לא מדברת כן. עליה, על הקושי, על הסבל, היא אומרת לך, היא גם, אנחנו יודעים שבשבי היא אמרה לשובים שלה, אבא שלי חזק, הוא עושה בלגן, שהיא ככה דחפה אותם בתושייה הזאת של ילדה כל כך צעירה, זה מטורף לצלם את אותו סרטון, אבל אבא שלי חזק, הוא יעשה בלגן, אבא שלי, רואים כמה כוח יש לך בעיניים שלה, והיא גם כנראה צודקת, וזה המשפט הראשון שהיא אומרת לך.
כן, כי היא יודעת מה הם עוברים, ואני גם, את יודעת, לא רוצה להחיב למשפחות, כי גם ככה כואב להם יותר מדי, אז אני משתדל להיות עדין במילים שלי ולברור את המילים שלי, כי אני יודע שגם יכול להיות שחלק מהמשפחות שומעות אותי, וזה קשה לי לדבר על זה, אבל הם בטח מבינים למה אני מתכוון, וצריך להוציא אותם מהר.
אתה ממשיך להיות פעיל גם אחרי החזרה של לירי, זאת אומרת, לדבר עם מי ממשיך, שצריך לדבר.
ברור שאני ממשיך, אני ממשיך ואני עדיין פועל מאחורי הקלעים, אני אמשיך לפעול,
ומה אתה שומע? הרי אנחנו מדברים כרגע על שלב ב' שהוא השלב הקריטי, אומרים לנו שמשלחת כן אמורה לצאת בשבוע הבא, הוחלפו שם הפוזיציות המשמעותיות ביותר, ראש המוסד והשבק הוזזו הצידה, דרמר יוביל את המשלחת הזאת, והשאלה הגדולה היא איזה מנדט תקבל המשלחת הזאת, איך אתה קורא את הסיטואציה?
אני קורא את הסיטואציה הזאת שיש גם למקבלי החלטות אצלנו לחץ אדיר, מממשל טראמפ, מוויטקוף, מאדלסון, שיושבים עליהם על הצוואר, כדי לעשות עסקה לכולם, לכולם. גם לחמאס, גם למצרים, גם לקטרים, וגם לישראל. לגמור את הסיפור של החטופים. וזו המטרה של הנשיא טראמפ, מטרה גם של ראש הממשלה. זו גם מטרה של ראש הממשלה, רק הוא צריך לעשות צעדים אמיצים. וכמו שאמרתי לראש הממשלה, ואני אומר גם לטראמפ, וכמו שאמרתי לוויטקוף, החמאס, אין לנו זמן לטפל בו. לחטופים אין זמן לטפל, צריכים להוציא אותם מהר. משפט פשוט. פשוט, צריך להוציא אותם מהר. והכי מהר שאפשר.
מסכימה. ובכל זאת, לפני שאנחנו מסיימים את הרעיון הזה קצת, הלירי, על... אתה יודע, אנחנו...
קיבלנו ילדה במתנה. ילדה שצריכה... צריכים לחיות... מחדש, תינוקת, שנולדה לנו מחדש, וצריכה להתחיל ללכת, וצריכה להתחיל, הכל מחדש. הכל מחדש. ואנחנו שמחים שקיבלנו את לירי בחזרה, ויש כאלה שבוכים שלא יקבלו את יקירם לעולם, ויש כאלה שקברו, חללים, חיילים, שמשפחותם, בזכותם, בזכות המלאכים שבשמיים לירי הגיעה חזרה הביתה. וליבי גם כואב עם המשפחות האלה, משפחות השכול, והפצועים והחיילים, שאני כל הזמן רק מודה להם שבזכותם החטופים באים הביתה. בזכות המלאכים שבשמיים, בזכות החיילים הפצועים, שבשיקום בזה הרגע, גם בשיקום, משתקמים. ואני רק מאחל להם באמת החלמה מהירה, ואני אוהב אותם. ואני אומר להם, אני רוצה להגיד להם כל הזמן תודה, ולחבק אותם כמה שיותר, ולהגיד להם, אתכם לירי חזרה, וכל החטופים חוזרים, ויש קצת ביטחון במדינת ישראל, ונלחם בחמאס, יהיה לנו מספיק זמן, לצערי הרב. עוד משפט אחד של לירי אמרה, אבא, כולם שם חמאס, אין שם בלתי מעורבים, כולם מעורבים, ואם היינו נותנים להם נשקים, הם היו הורגים אותנו כולם, 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 כולם.
אז זה מתחבר לטקס הנוראי, המבחיל שלהם היום, אליו הם מגיעים תינוקות ואימהות, וההצגה הכי טובה בעיר של הבלתי מעורבים. אלי, ברשותך.
אין בלתי מעורבים.
אני רוצה לומר גם לך, תודה רבה על כל מה שאתה עושה, ואני יודעת כמה אתה עושה. בלב נקי, גם אתה וגם שירה, בטח לפני שלירי חזרה, אבל גם אחרי. תמשיך בכל הכוח, כי יש לך כוח, כמו שאמרה הבת שלך. תודה רבה. אלי. עכשיו אנחנו עם עודד אילם, לשעבר ראש חטיבת הפחה של המוסד. שלום.
שלום.
תכף נדבר על שלב ב' של העסקה, אבל אתה יודע, אנחנו מקבלים היום, לא בטוחה שהיינו צריכים, אבל אם מישהו היה צריך, או תזכורת לארגון הטרור המפלצתי הזה, חמאס, לציניות שלו, לטקס הנוראי, שבערוצי הטלוויזיה בחרו שלא לשדר, ובצדק. אני מניחה שראית חלק ממנו. איך אתה רואה את התצוגה שלהם הזאת היום?
תצוגה מבחילה, מעוררת גועל, ובסופו של דבר גם היא לא משיגה את מטרתה. הרי מה מטרת התצוגה הזאת בסופו של דבר? היא לדבר לכמה קהלים. בראשית, לקרב על הפלסטיני הפנימי, ושאני אומר הפלסטיני הפנימי, זה לאו דווקא הזאתי, זה גם יהודה ושומרון. ראו, אנחנו בסופו של יום עומדים על הרגליים, מסוגלים לארגן טקס בסדר גודל כזה, חלק מאותם כביכול נפגעים שלנו צצו לתחייה ולא נפגעו, והנה אנחנו בסך הכל משמרים את היכולות שלנו, גם הצבאיות וגם השלטוניות, וזה קהל היעד בעצם. קהל היעד השני הוא כמובן הקהל הישראלי, ופה טוב עשו ערוצי הטלוויזיה שבחרו שלא לשדר את זה, ולא לשתף פעולה עם הדבר המבחיל והמעורר קבץ שהם משדרים. אני חושב שבמידה מסוימת זה קאונטר פרודקטיב לנהל,
הנה עכשיו אני חייבת לחבר אותך לדיווח בכאן 11, שם מדווחים שחמאס העביר את ארונות החטופים החללים נעולים עם מפתחות שאינם מתאימים. זאת אומרת, אין גבול למפלצות החלאות האלה.
אין גבול לרוע, באמת באמת אין גבול לרוע, וכמי שעבד מול האנשים האלה, ועבדתי שנים רבות בדרך כלל בכיסוי, שלא ידעו לא את זהותי ולא את הלאום ולא דברים אחרים עליי, וכלכאורה התחברתי והפכתי לידידם האינטימי, ניתנה לי בעצם הזדמנות להציץ עם פנס לעומק נשמתם, ומה שגיליתי שם היה אופל ודברים מפחידים.
צריך לדבר גם על הקהל שמגיע כדרך קבע לתקסים האלה, וביתר סט היום יותר תינוקות בתקסים, ילדים, נשים, תצוגת תכלית של שמחה, של עם שמקדש מוות ושנאה, ואת ה... באמת, למראה ארונות של שני תינוקות, ואימא, וקשיש. מה זה בלתי מעורבים?
זה נכון מאוד, ואני מתחבר לדבריו של אלבז. תראו, אנחנו מדברים על כמעט 20 שנות שלטון של חמאס בעזה, ואינדוקטרינציה של כמעט כל הצעירים העזתים שנולדו תחת חמאס, תחת הסיסמאות של הג'יהאד, תחת העובדה שאין לישראל בעצם זכות קיום. זה לא שתי מדינות לשתי עמים, זה מדינה אחת בלבד. אבל אני רוצה להגיד רגע על ההפקה. אנחנו עדים לריאליטי שואו בהפקה של אל ג'זירה, אני אומר את המילה אל ג'זירה,
שנמצאת בבעלות קטרית, בואו נזכיר.
לגמרי, בבעלות קטרית. הם מחלקים פחות או יותר סדר גודל של 150 שקל לכל אחד שמוכן לבוא ולהשתתף.
מקבלים כסף עבור ההשתתפות?
חלקם מקבלים כסף עבור ההשתתפות, והם באים בשמחה, ואלה שזורקות את הפרחים על הלוחמים הזה הנפש, הם נשים שקיבלו גם כסף, אבל זה לא מוריד כהוא זה מההזדהות הפונדמנטליסטית של העזתים עם הנושא הזה, ועם החמאס, ועם כל מה שכרוך בזה.
אז אחרי שאמרנו את כל זה, אני חייבת בדיוק לשאול אותך על שלב ב' של העסקה.
נכון.
האם גם אתה סבור שעם כל מה שאתה יודע ויודע על חמאס ואנחנו רואים, אין לנו אלא קודם כל לסיים את העסקה, להחזיר את כולם חיים ומתים ואז לטפל בהם?
אין לנו שום יכולת אחרת, לא ערכית, לא מוסרית וגם לא פרקטית, אלא להשלים את העסקה. אנחנו לא יכולים שלא להשלים את העסקה, והמחירים קשים מנצור. לראות את הרוצחים המתואבים האלה משתחררים, אנחנו יודעים בדיוק לאן הם הולכים, ואנחנו יודעים בדיוק מה הולך לקרות. אין למדינת ישראל ברירה, אלא לנסות ולהשלים ולהביא את כל החטופים. ואני אמרתי את המילה לנסות, מכיוון שאנחנו לא השחקן היחיד פה בזירה, יש גם את החמאס, יש גם את המטווחות, יש גם את איראן ברקע, אבל אנחנו, יש לנו פה לא רק ציווי מוסרי עליון, אלא גם צורך להשלים את העסקה על מנת שבאמת ובתמים נוכל לטפל בחמאס כפי שצריך. אני רוצה רק להזכיר.
ואנחנו נוכל.
אנחנו נוכל. ב-27 לאוגוסט אנחנו ניסינו לבצע מהלכים על מנת לשחרר חטופים, וכתוצאה מזה הם רצחו 6 מהחטופים, פשוט רצחו אותם. ואז אני חושב גם חלחלה הכרה אצלנו שמהלך צבאי לא יצליח לשחרר חטופים. לא נצליח. ואם זה המצב, אין לנו אלא ללכת לעסקה. אבל אנחנו צריכים להסתכל גם בעיניים מפוקחות. ואנחנו צריכים להסתכל גם על האופציות שעומדות לפנינו בהמשך. ויש לנו בגדול 3 אופציות. אופציה מספר 1, השלמת העסקה בשלב ב', או שהעסקה תתפוצץ באיזשהו שלב, וזה גם יכול להיות, ואז כיבוש עזה, השלטת ממשל צבאי לפרק זמן כזה או אחר שאנחנו נחליט, לאחר מכן, בהדרגה, העברת הפיקוח הפנימי, העברת השלטון, מידי גורמים מקומיים פלסטינים. זה תהליך ארוך, זה תהליך קשה, אבל זה תהליך אפשרי. אבל על מנת לעשות את זה, אנחנו צריכים כבר להציב את האופציה הזאת על השולחן. האופציה השנייה היא אופציה שבו בעצם החמאס כבר הודיע, אנחנו מוכנים לוותר על הריבונות שלנו, אנחנו מוכנים להעביר את מוסרות השלטון לידי הרשות הפלסטינית, או כל גורם אחר שיקום, אבל בתנאי שאנחנו...
אתה מאמין ברשות הפלסטינית? זה לא בעצם אותה גברת בשינוי כזה או אחר של...
אז אני תכף אני אגיד, אבל אנחנו, החמאס אומרים, אין לנו בעיה, אנחנו נעביר את השלטון לאותם מעוגנים בחליפות ועניבות, שגם יהיו הפרונט שלנו כלפי העולם, אנחנו לא רוצים לפנות את הזבל, אנחנו לא רוצים לטפל בחינוך, הכל בסדר. אלא מה, המודל שלהם זה המודל של החיזבאללה, אנחנו רוצים פחות או יותר להיות החיזבאללה של עזה, כלומר, בפועל אנחנו הכוח הצבאי הדומיננטי, אנחנו נכתיב את המהלכים, ואנחנו נהיה גם חלק מהשלטון בצורת ארגון פוליטי כזה או אחר, כמו שהיו בעבר אחים ומוסלמים, בכל מיני ארצות...
בקיצור, אופציה גרועה, לא...
זה אופציה, לא, אבל זה אופציה שדרך אגב הולכת ומתרקמת, וקלה לבליעה על ידי העולם המערבי. אתה יודע, לעצום עין לבלוף הזה, ולהגיד, אוקיי, בסדר, זה לא החמאס שולט.
על דבר אחד לא דיברת, על טראמפ, תוכנית טראמפ.
תוכנית טראמפ בעיניי היא יצרה כמו איזה... פגיעה בכדור ביליארד בכדורים על השולחן, שמזעזעת את אמות הסיפים, ומייצרת גלי עדווה כאלה שמחייבים גם את מדינות ערב, וגם את כל הגופים, להגיש הצעות פרקטיות מעשיות, ובזה אולי גדולתה של התוכנית, שהיא לא ישימה לחלוטין בעיניי. זה לא יקרה, אין שום סיכוי שלא ירדן, ולא מצרים, ולא ערב הסעודית, ואף אחד מתוך כל אותם המדינות, שמחבקות את הפלסטינים, ותומכות בהם, ובמר גורלן...
אז אולי אתה, ובאמת נשארה לנו רק עוד דקה לרעיון הזה, תסרטט לנו, כי הרי זה מה שאנחנו מחפשים, אסטרטגיה, חזון, הבנה, מה בעצם צריכה מדינת ישראל לעשות? דבר אחד כבר אמרת, להשלים את שלבי העסקה, להחזיר אותם הביתה, ומה קורה אחר כך?
אני חושב שהמפתח הוא מה שנקרא בערבית התרמים. תרמים זה התקווה החמאסית לשיקום. ועל זה הם בונים את כוחם, ועל זה הם בונים את יכולתם, ועל זה הם גם אומרים לפלסטינים, תקשיבו, אנחנו בסך הכל עושים לכם פה תמה 38. הרסנו, נמלא לכם משהו יותר טוב. ואת זה אנחנו צריכים קודם כל להוריד מעל סדר היום. לא ייכנס שקל לעזה לשיקום כל עוד החמאס בשלטון, ולא רק בשלטון, אלא גם כל קונפיגורציה כזאת או אחרת שבו הוא משמר את יכולתו. והמפתח שלנו היא למנוע את השיקום, ובכך אני חושב שיש אפשרות מעשית ופרקטית להגיע להתמוטטות פנימית בתוך עזה, גם מתוך העזתים עצמם וגם חיצונית.
להרוס אותם מבפנים, ואת זה אתה אומר אפשר לעשות גם אחרי מימוש העסקה, לעצור.
זה חייבים לעשות אחרי, לא רק אחרי.
עודד אילם, לשעבר ראש חטיבת הפח"ע של המוסד, אנחנו מודים לך מאוד על הדברים האלה. תודה. אנחנו יוצאים להפסקה קצרה, כבר חוזרים. שלום לדוקטור יובל ביטון, לשעבר ראש חטיבת המודיעין בשב"ס.
שלום, סימון.
תכף נדבר על הטייטל המקצועי שלך, אבל לפני הכל, יובל, בשבילי אתה דוד של התמיר, הדר, שיצא בבוקר השבעה באוקטובר להילחם בשם הערבות ההדדית. נרצח ועדיין חטוף כחלל בעזה.
כן, היום אנחנו מדברים על חללים, ואנחנו היום צריכים להרכין ראש, לבקש סליחה, אני באופן אישי, גם כאזרח, וכל אחד מאיתנו כבודדים, וכחברה, וכמדינה, שנכשלנו, ולא הצלחנו להשיב הביתה תינוקות שנחטפו מביתם, תמימים שלא עשו דבר, והמדינה הייתה צריכה להגן עליהם, וגם עודד ליפשיץ, זקן בבא ימים, שהיה ממייסדי המדינה, בטח ממייסדי נירוז, ולא כך הוא היה צריך לסיים את חייו. וזה יום מאוד עצוב, זה יום של כישלון גדול לכולנו, זה יום שאנחנו כולנו צריכים לבקש סליחה, ממשפחת ביבס, ממשפחת ליפשיץ, כי לא עשינו מספיק להשיב אותם הביתה. ובהמשך גם האחיין שלי, תמיר, שיצא גם כן מהקיבוץ, ממש תמיר גר 20 מטר מהבית של ביבס, של שירי ושל הילדים המקסימים, וניר האחיין שלי, אני הייתי אתמול בנירוז, אח של תמיר, הוא פשוט גר בבית צמוד, קיר מפריד בין ביתו, הבתים בקיבוץ זה רכבת של 5 בתים, איציק גר בבית, אלגרד גר בבית הראשון, נחטף, משפחה ביבס נחטפה מהבית השני, והבית השלישי זה הבית של ניר האחיין שלי, ששרד את ה-7 באוקטובר, וגם אליו נכנסו הביתה וניסו לחטוף אותו, והוא החזיק את דלת הממד במשך 7.5 שעות, וזה יום קשה, כי גם תמיר שיצא להגן עליהם, ואולי הוא הצליח להגן על אחרים שלא יחטפו יותר, והוא הקריב את חייו, הוא חרף את נפשו, כי הוא נלחם עד הרגע האחרון, עד שהוא כבר לא יכל. כמוהו שאר חברי כיתת הכוננות, כולם נפלו, 4 נפלו ונחטפו. וצריך להשיב אותו לגבורה בישראל, צריך להשיב אותו לגבורה בביתו, צריך לסגור את המעגל, צריך שיהיה לילדים שלו מקום לעלות לקבר ולהבין שאבא שלהם חזר הביתה גם כחלל, ולתת לו את הכבוד האחרון שמגיע לו. מי שיצא ראשון להגן על המדינה הוא אחרון כרגע ברשימה, אנחנו נקווה שהוא יחזור. ו לא עשינו מספיק להחזיר את משפחת ביבס, כן. התינוקות, אז אנחנו בטח לא עושים מספיק גם להחזיר את החללים שעוד נותרו שם.
אתה כאמור לשעבר ראש חטיבת המודיעין בשב"ס, היו לך אולי אלפי שעות, כן. עם המפלצות האלה של חמאס, האכזריות של הארגון הזה. הציניות מצליחה עדיין להפתיע אותך, או שהכל היה ברור וידע?
לא, לא, שום דבר לא מפתיע אותי. אני ראיתי הכל, חוויתי הכל, שום דבר לא מפתיע אותי.
אז איך, אתה יודע מה, אני שואלת שאלה שאולי, אבל לדפוק את הראש בקיר, אז איך היינו בקונספציה, אם כולם ידעו וידענו, איך היינו שבועים בקונספציה הזאת, איך קרה לנו, מה שקרה לנו, ראיתי שיש גילויים חדשים עכשיו, שמוחמד דף, בשבעה באוקטובר, בחמש בבוקר, לא מאמין שהישראלים, לא מתכננים פה איזה תרגיל, ושנותנים להפקרה הזאת להתרחש, איך זה יכול להיות?
כי זלזלנו בהם, ולא הבנו מי האויב שעומד מולנו, ואם רק היינו מביטים על מה שקרה ב-2007, שהחמאס השתלט על עזה, וערף ראשים של פעילי פתח, של מוסלמים, האחים שלהם, פשוט ערף להם את הראשים, זרק אותם מהקומה 14, גרר אותם עם רכבים ברחובות עזה, עד שהם מתו. האכזריות שלהם לא יודעת גבול, אבל אנחנו הסתכלנו על האירוע הזה, ואולי חיככנו ידיים בענה, ואמרנו, טוב, זה שיהרגו אחד את השני. לא הבנו שחמאס, עם האחים שלו מהפתח, מהווים מכשול בדרך שלו להקים מדינת חליפות אסלאמית, אז מה הוא יעשה ליהודים כשהוא יאכל? אם זה מה שהוא עשה לאחים שלו המוסלמים. אז מי שערף ראשים של האחים שלו המוסלמים, מה הוא יעשה ליהודים?
אז בוא נדבר קצת על מה קורה עכשיו. דוקטור יובל ביטון, מה אנחנו אמורים לעשות שבאמת הקולות מנגד, שקוראים להתנגד לעסקה, אומרים שאי אפשר להשאיר את חמאס בשלטון, ושבעצם זה שנכנע לרגש שהם קוראים לזה, או נקבל החלטות לא מושכלות, זה יעלה לנו בחיי אדם רבים, רק נאמר שבדקות הקרובות שיירת כוחות צהל תעבור מרצועת עזה לישראל, כן.
כן, זו אמירה נכונה, אסור לאפשר לחמאס לשלוט, ולא היינו צריכים לאפשר לחמאס לשלוט לאורך כל השנים הללו. אפשרנו לו להתעצם. זו הייתה מדיניות של הפרדה בין הרשות לבין עזה. טיפחנו את החמאס, ראינו בו נכס, לא הבנו ששלטון של אחים מוסלמים זה דבר הכי מסוכן שיכול להיות פה. ומה שאנחנו לא עשינו גם מאז תחילת המלחמה, שלא הסכנו לנצל את ההישגים הצבאיים, למהלך משלים שיעיף, ירחיק ויחסל את השלטון גם האזרחי של החמאס. פגענו ביכולות הצבאיות ושמרנו על היכולות השלטוניות שלו. היינו חייבים, חייבים, חייבים להדיח את החמאס משלטון, למנוע ממנו לשלוט בהספקה, למנוע ממנו להיות נוכח ברמה האזרחית בעזה. שנה וארבעה חודשים לא הסכנו לעשות.
אז מה עכשיו?
מה האלטרנטיבה? למה לא חיפשנו אלטרנטיבה? למה לא הבאנו אלטרנטיבה? התחילו לדבר על חמולות, לתת לארגוני פשיעה לשלוט שם. העיקר לא לדבר על התוכנית האמיתית, שהיא היחידה שיכולה להתממש. זה ברית אזורית, אסטרטגית, עם ערב הסעודית, עם האמירויות, עם המצרים, שיכניסו לתוך עזה כוחות פלסטינים, שיהיו נשלטים על ידי הגורמים הללו, כוחות שלא שייכים לאחים המוסלמים, כוחות שהם אינם חמאס, הם יותר מזוהים עם הרשות הפלסטינית, המשודרגת, המפוקחת. זו המציאות היחידה שיכולה להתקיים בתוך עזה. מי שאומר אחרת, הוא פשוט זורע חול בעיני הציבור. זה או משטר צבאי של ישראל, או שלטון צבאי של ישראל, או חמאס, או רשות פלסטינית בצורה כזו או אחרת, שתהיה תחת חסות של הסעודים וציר מדינות ערב הסוניות המתונות, ומעל כולם ארצות הברית כציר נגד איראן. לא הסכנו לעשות את זה, אנחנו נשאר עם החמאס, והחמאס, אם אנחנו נצא, קודם כל צריך להוציא את החטופים, אם נשאר שם חמאס, צריך לעשות את הכל כדי לייבש את הביצה הזו, לא לאפשר להם להתקיים, לא לאפשר להם לבנות את עצמם מחדש, כי ישראל תשלוט על המעברים, ויש לנו את הגיבוי המוחלט מארצות הברית לעשות את זה, ולא לאפשר להם עוד פעם לקום כעוף החול.
העסקה הזאת כוללת שחרור מרצחים נוראים, שאת חלקם אתה מכיר היטב באופן אישי. כמה זה מסכן את ביטחוננו?
אני אומר כך, ובאמת צריך להגיד את זה פעם אחת לציבור. קודם כל, ביום של השביעי באוקטובר, כפי שאמרת, אפילו דף היה מופתע, אנחנו הפסדנו בשבעה באוקטובר, ואנחנו נצטרך לשלם את המחיר הכבד, כדי להחזיר את החטופים הביתה, זה הדבר הראשון במעלה. ובמסגרת זאת אנחנו צריכים להאריך למחיר שאנחנו צריכים לשלם, וללמוד מלקחי העבר. והדבר הכי חשוב שאני זיהיתי מלקחי העבר, זה שכל מי ששוחרר במסגרת עסקאות, ומדובר במקרה הזה בעסקת שליט, את מי ששחררנו לשטח, זה אומר לשטחי היוש, שלטנו בו, הם חששו מאוד לחזור ולעסוק בטרור, וכל מי שבחר בכל זאת לעסוק בטרור ולחזור לסורו, אנחנו ידענו לסכל אותו, לעצור אותו, ולמנוע ממנו את המשך הפעילות שלו.
המרואיין הבא שלנו אולי מזהיר מפני קונספציה נוספת או מתמשכת. תודה רבה לך קודם כל.
והדבר שאני רק רוצה לומר, שאסור לנו לגרש את בחירי חמאס לחול, כי שם הם יוכלו לפעול ביתר חופשיות.
רשמנו. תודה רבה. דוקטור יובל ביטון, לשעבר ראש חטיבת המודיעין בשב"ס. שלום לדוד אזולאי, ראש מועצת מטולה.
שלום, צהריים טובים, סירן.
אז אתה אתמול מפרסם תמונה, ממש לא בפרימטר, אני לא יודעת אפילו איפה זה בדיוק, אבל...
פרקילה, 50 מטר ממטולה.
50 מטר ממטולה של דגל חיזבאללה שמונף בגאון שוב. אני רק אספר שמה שרואים כרגע בערוצי הטלוויזיה זה את השיירה. ובה ארבעה ארונות, ארבעה חטופים חללים שנמצאים כבר עכשיו בשטח ישראל.
גם קשה מאוד.
זה אנדרסטייטמנט. אבל בואו נחזור, כי אנחנו רגע מסתכלים עם הפנים קדימה, כדי שמה שקרה כאן בשבעה באוקטובר לא יחזור. תכף מיד אנחנו נחדש את הקשר עם דוד אזולאי, ראש מועצת מטולה, שמתריע כבר את יצאו כוחות צהל מלבנון, על מה שקורה שם 50 קילומטר. ממטולה כבר עכשיו, מיד נחדש את הקשר איתו. אנחנו רואים חיילים עומדים בצידי הכביש ומצדיעים לשיירה הזאת, ובה ארבעה חטופים חללים בשטח ישראל. חוזרים אליך, דוד, אז מה אתם רואים שם ממטולה?
קודם כל זה לא מפתיע אותנו, כי עם חתימת ההסכם ידעתי שההסכם הזה הוא לא טוב למדינת ישראל, בטח לא לתושבי הצפון ולתושבי מטולה. הסכם שכמו שהוא לא היה טוב ב-2006, 1701, הוא גם לא טוב ב-2025, ולי זה היה ברור לחלוטין, אני יכול לומר לך שגם להנהגה שלנו זה היה ברור לחלוטין, שאותם
אנשי... אז איך ההסכם הזה עבר בשקט, לא בן גביר התנגד, אף אחד לא התנגד, הכל בסדר, סגרו את ההסכם, רק על החטופים כולם עושים שרירים.
אני אומר את דעתי בנושא, לעניות דעתי, בשנה, שנה וחצי האחרונות, אין באמת ממשלה בישראל, גם אין קבינט בישראל. יש אחד שמקבל את ההחלטות לטוב ולרע, לצערי הרב הרבה החלטות הן פחות טובות, הן לא באמת משרתות את מדינת ישראל, וקוראים לו בנימין נתניהו. זה לא באמת שמישהו מקבל, אני מזכיר לך, הסכם בלבנון נחתם כבר לפני שהקבינט בכלל דן בו. ביידן הצהיר עליו, והלבנונים כבר הצהירו שיש הסכם והכל בסדר, זה רק כדי חותמת גומי הכניס אותו לקבינט, והוא סודי, גם אף אחד לא קרא אותו, אני לא קראתי את ההסכם.
צריך לומר, דוד אזולאי, ראש מועצת מטולה, שאתם במשך שנים, לא חודשים, אלא כמה שנים טובות, התרעתם, תושבים סיפרו שהם שומעים קולות של חפירות, על אותה מנהרות שכבר היו מוכנות לפשיטה, על היישובים שלכם, אתם ראיתם גם אימונים על הגדר, כמו שראינו ברצועת עזה, אתם ראיתם הכל, לא הקשיבו לכם, והנה עכשיו אתה חוזר ומטריע, צהל רק יצא ונסוג מלבנון, שחיזבאללה מחזק את האחיזה שלו שם, ושוב, אנחנו לא מדברים על עומק לבנון, אנחנו מדברים על דברים שאתם רואים כבר 50 קילומטר ממטולה.
וזה בדיוק סיוון מה שאני מדבר, אני לא חוזר לשביעי באוקטובר, אני אפס החלה, אפס המתנה, כל דבר הכי קטן שאנחנו נראה שהוא קורה בצד השני, שהוא מסכן את ביטחונם של אזרחי מדינת ישראל, אני מזכיר, זה לא רק תושבי מטולה, זה כל אזרחי המדינה. אנחנו נטריע, אנחנו נצעק.
התושבים שלך חזרו בכלל? איך תושבים יחזרו בתוך מצב כזה?
אז גם פה יש סוגיה מאוד משמעותית, לא רק בהיבט הביטחוני, אלא גם בהיבט של השיקומי תשתיתי. נכון להיום יש בערך 20 תושבים בודדים שחזרו למושבה מטולה, יחד עם כיתת סקונון שעדיין אנחנו נמצאים פה, לצד הסיפור המאוד משמעותי של הביטחון, שמאוד מעלה חשש בקרב התושבים, צריך לזכור גם שאין לאן לחזור. כשמדינת ישראל, לשר אלקין, מדבר על כך, אני קראתי אתמול וגם הוצאתי על זה פוסט.
הוא אמון על שיקום הצפון.
שיקום הצפון, שאני קורא שהוא אומר לגלי ישראל, שהוא אומר, שרוב רובם של הבתים במטולה, עניין השיקום שלהם זה כמה ימים בודדים, זה פשוט מראה לי כמה בן אדם מנותק, מנותק מהמציאות, לצערי הרב הוא לא מחובר למה שקורה, או שהוא בוחר להיות לא מחובר. פשוט צריך לזכור שלמעלה מ-70% מבתי התושבים נפגעו ברמה כזו או אחרת, מי בתהליך של שבוע, שבועיים, ומי בתהליך של שנתיים ואפילו יותר, צריך גם להרוס, גם יותר בנייה ולבנות מחדש, ושלא נדבר על תשתיות הציבור, ומבנה הציבור,
ולפני הכל הביטחון, שכמו שאתה אומר,
נכון, שזה הסוגיה הכי משמעותית, ואנחנו חוזרים, וצהל, שמוכר לנו סיפורים, שנשארו בעוד 5 נקודות, כדי להגן על אזרחי המדינה ותושבי הצפון, לאורך 130 קילומטר גבול הצפוני של מדינת ישראל, איך 100 נקודות, לא 5 נקודות.
דוד אזולאי, תודה רבה לך, ראש מועצת מטולה.
תודה, תודה, שנדע ימים טובים, שקטים יותר.
אמן, אומר רק שבטלוויזיה משדרים עכשיו את השיירה, תמונות שמפלחות את הלב לצידי הדרך, ישראלים עם דגלי ישראל, עם דגלים צהובים להשבת החטופים, עומדים ובשקט חולקים, אם תרצו, כבוד אחרון לארונות שעושים את דרכם לזיהוי ודאי וסופי. זהו, אנחנו סיימנו את חלקנו. תודה לאורחים ולמפיקים, אסף נבו ומאירה פרץ, על השידור שקד מורג ואיציק אהרון בדיגיטל, רעות מתתיהו ארגון.